כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. רש"י כתוב, עין טובה שאין לו קנאה על חברו, וחביב עליו כבוד חברו ככבודו. רוח נמוכה, ענב ושפל ברך. ונפש שפלה שמשפיל עצמו בין אנשים ומעורב ביניהם, ואינו גס רוח. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אז כתוב כאן, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. כך כתוב, זאת המשנה. זה כאן הדברים הם תמוהים ממש מתחילה ועד סוף. זה דברים, יש כאן, זה מאוד מאוד תמוה. קיבלנו תורה, אם הדברים האלה הם עבירות חמורות, עבירות שעוברים עליהם, אז על זה, ככה זה טבע הדברים, ודאי. כל מי שעובר על כל, מי שעובר על כל מה שכתוב בתורה, מי שעובר על מה שכתוב בתורה יורש גיהנם, מי שמקיים מה שכתוב בתורה זוכה לחיי העולם הבא. כך התורה ניתנה שמי שמקיים אותה, קיום דברי תורה מזכה בחיי עולם, וחלילה הפרת או ביטול עבירה על דברי תורה, זה מחייב עונש. זה מחייב עונש, והעונשים הם עונשים, כמו שכתוב. כאן כתוב שלא זה הדבר המחייב. הדבר המחייב הוא העובדה ששייכים לבלעם הרשע. השייכות לבלעם הרשע מחייבת. את כל החומר של יורשים גיהנם, יורדים לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, עד כדי כך. וכל זה, כל כך, למה? לא, זה בלי שום קשר לתורה. שום קשר. כאן כתוב, תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע. אם מדיני התורה חייבים להיות בעל עין טובה ובעל רוח נמוכה ונפש שפלה, אם זה מדיני התורה, מי שעובר על זה, אז הוא כעובר על דיני התורה. לפי חומרת העבירה, ככה האדם יענש. כאן כתוב משהו אחר. כאן כתוב משהו שהוא לי, בלי שום שייכות, בלי שום קשר, בלי שום קשר לתורה שניתנה. לא בגלל זה, לא בגלל העבירה על דברי תורה, אז אותו אדם, אלא בגלל העובדה שהוא מתלמידיו של בלעם הרשע, בגלל זה קורה לו מה שקורה. וזה לא מובן. זה לא מובן. מה קרה? מה קרה? זאת אומרת, הכל משתכח. קיבלנו תורה בסיני. וכשקיבלנו תורה, אז כביכול בורא העולם נתן לנו תורה עם חיי עולם, נטע בתוכנו. וכל מי שמקיים את התורה זוכה לחיי עולם. כל מי שמבטל אותה. כאן זה משהו אחר, זה לא תורה. זה לא תורה. אם זה תורה, אז זה תורה, כמו כל התורה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? זה מין שאלה כזאת שהיא... מה מתכוונים פה לשאול? כפי הנראה, מה שכתוב כאן זה חידוש. חידוש כתוב. והחידוש הזה באמת כתוב בספר שערי קדושה של רב חיים ויטל. הוא אומר את הדבר הזה במפורש. הוא עומד, הוא מעמיד שאלה, מדוע התורה לא אסרה? בשום מקום התורה לא אסרה כעס. בגמרא כתוב שכל מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה. אם זה כאילו עובד עבודה זרה, זה היה צריך להיות כתוב בתורה, שאסור לכעוס, וזה חמור מאוד. התורה לא אסרה כעס. התורה לא אסרה כעס, התורה לא אסרה עוד מידות של... כן, כל מיני מידות רעות, שהמידות כמידות, התורה לא אסרה אותו. באופן כללי, כן, המידות הטובות, נצטוונו בהם מדין והלכת בדרכה. וגם שם, אז לא המידות הם המצווה, אלא ההידמות בדרכה היא המצווה. אבל לא המידות עצמם, לא המידות הטובות עצמם. באופן שהמידות הרעות לא נעשו עלינו כעבירות, והמידות הטובות, רובם המכריע, לא נצטוונו בהם כמצוות. וזאת מערכת, מערכת שלימה, והמערכת הזאת היא נראית כאילו שהיא לא שייכת בכלל, היא לא... זאת מערכת שלימה שאנחנו מחויבים בה מאוד, ואנחנו חייבים להתרחק ממידות רעות מאוד. אז אומר על זה רב חיים ויטל, והוא אומר דבר חידוש, הוא אומר דבר חידוש מרעיש. הוא אומר שכל המידות לא נצטוונו בהם משום שהם הקדמה למצוות. אנחנו מחויבים בהם מקודם, אנחנו לא מחויבים, לא נתחייבנו בהם מכוח התורה. זאת אומרת, לא מצוות התורה מחייבת אותה, אלא אנחנו נתחייבנו בהם כדי שנוכל בכלל לקבל תורה. בלעדיהם אנחנו לא בני הכי לקבל תורה. אנחנו לא יכולים לקבל תורה במידות מושחתות, מידות לא טובות, מידות, כן, מידות שאינם הגונות, אינם מתוקנות. אז במידות כאלה אנחנו לא יכולים לקבל תורה. באופן ש כך הוא מבאר, לכן התורה לא הזהירה עליהם, לא צפתה בהם, לא צפתה עליהם, ולא הזהירה מהם. והמידות הטובות והרעות. המידות הטובות האלה הם. זאת מערכת בפני עצמה. והמערכת הזאת, אנחנו מצווים בה מסיבה אחרת, מסיבה קודמת. מהעובדה בכלל שאנחנו... הרי התחייבנו לקבל תורה, כביכול, כן. אפילו כפו עלינו את התורה. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים, אם ישראל מקבלים את התורה. התורה, כן. קבלת התורה על ידינו זה עדיין תנאי במעשה בראשית. זה עדיין, כן, זה עוד מגיע מהיום השישי. ומכיוון שאנחנו מחויבים לקבל תורה, אז אנחנו מחויבים בכל המידות כולם, לא מדיני התורה, אלא כדי שנוכל להיות מקבלי תורה. כלומר, מה שכתוב כאן במשנה בעצם מוכיח את זה, מבאר את זה. מה שכתוב כאן זה דבר שהוא קודם, כן. זה דבר שהוא תלמידיו של אברהם אבינו, ותלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו, הם אלו שהם ברי הכי, כן, לקבל תורה, לזכות. אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. הם נמצאים בעולם הזה, כן, נמצאים, ניתן להם העולם הזה, וגם העולם הבא ניתן להם. הם אלו שהעולם הזה שייך להם, וגם העולם הבא שייך להם. כאן מה שכתוב כאן במשנה, זה משום שבעצם התורה ניתנה כדי שאנחנו גם נחיה פה. אלו הם הרי, כמו שכבר כמה פעמים קראנו פה את דברי הרמב"ם, שכל דברי הברית, כל דברי הברית אומרים, אם נלך כביכול, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז יהיה לנו טוב גם פה וגם נזכה לחיי העולם הבא. ואם לא נקיים דברי תורה, אם לא נזכה לתורה, אז כביכול בורא העולם ייקח מאיתנו גם את העולם הזה, וגם לא נזכה לחיי העולם הבא. באופן שההקדמה, המצווה הזאת, העניין הזה, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, זה כדי שנוכל להיות מקבלי תורה. עבורנו, עבור אותם אלו שהם מקבלי התורה, עבורם, עבור אלו שהם תלמידיו של אברהם אבינו, עבורם גם נברא העולם הזה וגם העולם הבא. תלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של בלעם הרשע הם אלו שהם הוציאו את עצמם מן הכלל. תלמידיו של בלעם הרשע, כשכתוב, זה כל אחד יודע, כל אחד מבין, שללמוד עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, לשם כך לא צריך ללכת לחטט רגליים. אדם לא חייב לעשות לו רב כדי ללמוד את זה, כן. זה דבר שבא מאליו, זה דבר שלומדים לבד, כן. מבינים את זה, יודעים את זה לבד. לשם כך צריך רב, רב גדול כמו בלעם, שילמד, כן, עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה. המכוון כנראה בתלמידיו של בלעם הרשע זה רמז למה שכתוב בגמרא, שגם אותה הזכרנו כמה פעמים פה. מה שכתוב בגמרא בסוף מסכת זבחים, כתוב בגמרא שבזמן שהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לישראל, אז כתוב בגמרא, מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה והיכליהם, והיה נראה להם כאילו שמבול עומד לבוא לעולם. היה נראה להם שאנחנו, כן, העולם מזדעזע, העולם מזדעזע ומבול בא לעולם, העולם הוא על סף חורבן. אז נתקפצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה קורה? מה קורה? שם המבול בא לעולם. אז הוא הרגיע אותם, אמר להם, מבול לא בא. הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר לא יביא מבול לעולם. לא מבול של מים, לא מבול של אש, שום, כן, שום צורה של מבול לא תבוא לעולם. העולם לא עומד לפני חורבן מהמין הזה. בכל זאת מה קורה? אז אמר להם בלעם, הקדוש ברוך הוא, השם עוז לעמו ייתן. כתוב, הגמרא דורשת שבלעם הרגיע אותם עם הרישה, עם החלק, עם הפסוק הקודם, השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. מבול יותר לא יהיה. מבול אחד הספיק. אם כן, מה קורה? מה קורה? מדוע אנחנו רואים, חשים, שהעולם הוא על סף חורבן? העולם עומד להיחרב. אז הוא אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. השם עוז לעמו ייתן. כביכול בורא העולם נותן תורה לעם ישראל. באופן, הדבר הזה לא נוגע אליכם. לכם זה לא נוגע, כלל וכלל. זה לא שייך אליכם. נענו כולם ואמרו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בכל אופן, ברמב"ם בהלכות מלכים כתוב, שמשה רבינו נתן תורה לישראל ולכל מי מן האומות שרוצה לקבל. רוצה לקבל, זה הכוונה, רוצה לקבל אפילו בלי להתגייר גירות מלאה. אלא גם שבע המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני נוח, אז גם הם כביכול ניתנו במתן תורה. והם ניתנו, מתן תורה, נתן תורה לישראל ושבע מצוות לבני נוח. מי שמקבל את אותם שבע מצוות מכוח מעמד הר סיני, מכוח מתן תורה, הוא נקרא גר תושב. אותו, איתו, כן. איתו אנחנו יכולים לגור יחד. כלומר, זאת אומרת, לא נאמר עליו, לא יגור בארצך פן יחטיאו אותך לי. הוא יכול לגור בארץ. זאת אומרת, נותנים לו אפשרות לגור בארץ. זה נקרא גר תושב. ולגר תושב יש הרבה הרבה דינים שונים מגויי הארצות. גר תושב. גר תושב. גר תושב שונה. דעת הרמב״ם שאפילו אין קנאים פוגעים בבת גר תושב. במי שבא על בת גר תושב. אפילו אין קנאים פוגעים. זה נקרא שלגבי דבר מסוים הוא יתגייר. דהיינו, כדי לא להיות עובד עבודה זרה, אז הוא נעשה מקבל תורה לא לעבוד עבודה זרה ולקיים את שבע המצוות. ואז הוא נקרא מחסידי אומות העולם. הוא נקרא גר תושב, ויש צד שיש לו חלק לעולם הבא. הוא נקרא מקבל תורה. הוא זוכה לדברים הרבה. זה מה שהתורה מלמדת. בלעם לימד את האומות לא לעשות את זה. בלעם לימד אותם, אמר להם, זה לא שייך אליכם. השם עוז לעמו ייתן, זה לא שייך אליכם. את זה תניחו לכלל ישראל, זה לא שייך אליכם. דהיינו, תלמידיו של בלעם הרשע, פירוש שהם עקרו את עצמם, הפקיעו את עצמם. ואת זה הם למדו באמת מבלעם הרשע. זה באמת לימוד שלמדו ממנו. למדו מבלעם הרשע איך לא לקבל תורה. לא להיות שייך לתורה. ודאי שהוא צריך היה להגיד להם שקבלו גם אתם את מה שנוגע אליכם. אל תעשו ישראל, אתם לא יכולים גם. אבל תקבלו את מה ששייך לכם. הוא אמר להם את ההפך. זה לא שייך לכם. באופן, תלמידיו של אברהם אבינו, הם אלו שהם זכו להיות מקבלי תורה. הם אלו שהם הם מקבלי התורה. כתוב אפילו בחז"ל כשמשה עלה למרום וביקש לקבל תורה ומלאכי השרת התנגדו, עמדו כנגדו, אז בחז"ל במדרש כתוב שאחד מהאופנים, כן, זה הקדוש ברוך הוא אמר הראה להם את כן, עד כמה שמשה רבינו דומה לאברהם, וזה אותו אחד שאתם הייתם בביתו, אכלתם אצלו, אתם מכירים אותו, כנגדו אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אז בזכות אברהם, מכוחו של אברהם, אז נתקבלה תורה. זאת אומרת, אברהם הוא הראש וראשון למקבלי התורה. תלמידיו של אברהם אבינו הם מקבלי תורה. תלמידיו של בלעם הרשע מפקיעים את עצמם מזה, באופן שבאמת המשנה מדברת על דבר שהוא לא מכוח דיני תורה, אלא זה דבר קודם. זה דבר שהוא שייך, כן, יכול להיות, יש אפשרות, קיימת אפשרות, שהאדם הזה יהיה מצד דיני התורה, הוא יקיים את הכל. הכל, חוץ מאשר את המשנה הזאת. הוא יקיים את כל דיני התורה. אבל הוא יהיה יורש גיהנם. ויאמר עליו, יאמר עליו, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. כן. אתה אלוקים, תורידם לי באר שחת. זה נורא, נורא. והאדם הזה יכול להיות צדיק גמור ברוב המכריע של מצוות התורה. אבל הוא לא מתוקן באותה מידות שהמידות האלה עושות אותו לתלמיד של בלעם הרשע. מישהו תלמיד של בלעם הרשע, אז מתן תורה לא שייך אליו. מתן תורה שייך לאחרים. זה לא בשבילו. אז כאן יש דבר שאנחנו צריכים להתבונן בו היטב. על כל פנים, כאן במשנה מפורש כתוב, כן, כפי יסוד דבריו של רב חיים ויטל, שהמידות הם האפשרות על גבי צורת אדם עם מידות מתוקנות, כן, כמה שנחוץ, כמה שדי כדי לא להיקרא תלמיד של בלעם הרשע. אז הדבר הזה הוא המאפשר קבלתו. אם זה עד כדי כך, עד כדי כך הדברים נוראים, עד כדי כך, אז ודאי שמן הראוי להתבונן בזה היטב. אז אנחנו צריכים ללמוד את הפרק הזה. הלכות דעות ברמב״ם. אז נלמד קצת. יש בכללן 11 מצוות. כן. המצווה הראשונה, א', להידמות בדרכה. להידמות בדרכה. כך כתוב, כך כתוב כאן, כך כתוב גם בספר המצוות. המצווה היא להידמות בדרכה. וזה קצת, יש כאן משהו משונה, זה לא... מדוע הרמב״ם מנסח את זה באופן שונה ממה שכתוב בפסוק? בפסוק כתוב ללכת בדרכה. בפסוק כתוב והלכת בדרכה. המצווה היא והלכת בדרכה. בגמרא כתוב, הגמרא קוראת לזה, הווה דומה לו. הווה דומה לו. מה הוא? אף אתה. מה הוא? רחום? אף אתה היה רחום. הווה דומה לו. אבל לישנה דקרא, כן, המצווה היא, כמו שכתוב בפסוק, והלכת בדרכה. כך כתוב. הרמב״ם גם בעצמו משתמש במילים האלה. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכה. כך כתוב. זאת אומרת, המצווה היא כן ללכת בדרכה, לעשות, כן, ללכת, לעשות את המעשים האלה. לנהוג בהם, זה נקרא ללכת בדרכה. לנהוג במעשים האלה. זה נקרא ללכת בדרכה. והרמב"ם מגדיר את המצווה שהיא להידמות בדרכה. להידמות בדרכה. פירוש הדבר, בוודאי שמעשה, בוודאי שמה שאנחנו מחויבים זה ללכת בדרכה, זה ודאי. אבל המצווה מתקיימת בזה שצורת האדם השתנה. כביכול בורא העולם ברא את האדם בצלמנו כדמותנו, כך כתוב. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הקיום של היות כדמותנו, זה נקרא להידמות בדרכה. כך בצורה כזאת בן אדם נהיה כדמותנו. כדמותנו. בספר נפש החיים מביא בשם, ככה הוא מביא את זה בסתמה, בלי פירוט, בלי ציוני מקום, מבואר בכמה מקומות, כך הוא אומר, בזוהר ובכתבי הארי, שצלם זה העולמות העליונים יותר, שהם יותר סתומים, בלשונם של רבותינו, זה אלמין סטימין דלא יתגליה, וכדמותינו זה אלמין די יתגליה. זאת אומרת, הצורה הגלויה היא קיום של כדמותינו. הצורה הפנימית יותר, הגבוהה יותר, הנסתרת יותר, זה כאן שייך לבצלמי. אז כך, נבין, כן, נבין. ישנה מערכת כזאת שנקראת מידות. 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 הרמב"ם הולך ומונה אותם. אני אקריא את ההלכה הראשונה ברמב"ם. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו רחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חימה כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם יכעס, יכעס כעס מעט בכמה שנים. יש אדם שהוא גבל לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר. יש שהוא בעל תאווה לא תסבע נפשו מהלוך בתאווה, ויש שהוא בעל לב טהור מאוד ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. יש בעל נפש רחבה שלא תסבע נפשו מכל ממון העולם, כי עניין שנאמר אוהב כסף לא יסבע כסף. ויש מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מועט שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צורכו. יש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, ועל דרכים אלו שאל כשאר כל הדעות, כגון מהולל ועונן, דהיינו שמח, שמח מאוד, שמח בשמחה מתפרצת, ועונן, זה הכוונה, הוא תמיד בצער, שרוי בצער, קילאי ושואה, אכזרי ורחמן, ורח ליבב ואמיץ לב, וכיוצא בהם. כל המידות. כן. אף אחד לא יעלה על דעתו שאנחנו מצווים להיות דומה לו ברח ליבב ואמיץ לב. זה לא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שייך הנה? מה זה עושה פה? לשם מה הרמב"ם מכניס גם את המידות האלה? רך לבב, אמיץ לב. יתר המידות, אז כביכול בורא העולם הוא רחמן, בורא העולם הוא נדיב. כמו שעל כל זה יש פסוקים. אבל מה שנקרא אמיץ לב ורך לב, זה לא שייך כלפי מעלה. זה פשוט לא שייך. זה לא שייך, זה לא שייך כלפי מה. אלו הם מידות של בני אדם. אבל כאן מדובר, הרמב״ם מתאר מידות, כך נראית צורת אדם. ישנם בני אדם כאלה וישנם כאלה. כאלה וכאלה. אלה בני אדם, ואלה מידותיהם של בני אדם. כך ברא כביכול בורא העולם צורת אדם. האדם נברא, צורת אדם נבראה עם מידות. והמידות הן או צורה כזאת או צורה כזאת. וכל המידות זה צורת התייחסות, איך בן אדם מתייחס כלפי אחרים, איך האדם מתייחס כלפי העולם, איך האדם באיזה אופן הוא מתנהג, באיזה מידה הוא מודד, זה נקרא מידות. עכשיו, כתוב כאן ברמב"ם בהמשך, המצווה, הרמב״ם הכניס את זה בהלכות דעות, הוא קורא לזה הלכות דעות. בכל מסכת אבות, בכל שמונה פרקים, אז הרמב״ם קורא לזה מידות. וכאן, בספר היד, בהלכות, אז הוא לא קורא לזה מידות. הוא לא קורא לזה מידות, הוא קורא לזה רק דעות. רק דעות, הוא משתמש רק במילה הזו. הלכות דעות וגם בפרטים, דעות ותולו. כמובן, כמובן, משום שבמסכת אבות מלמדים אותנו איך להתנהג. וכאן הוא מלמד אותנו את צורת המצווה של להידמות בדרכה. להידמות זה דבר שהוא שייך לעצם צורת אדם. עצם צורת אדם. עצם צורת אדם זה המידות צריכות להיות גילוי של הדעת. זאת אומרת, המצווה היא לא שהמידות תהיינה כן טובות או לא טובות. כן. לא זאת צורת המצווה. צורת המצווה היא שהמידות תצנה, תתגלנה כפי הדעת. כפי שמתחייב מהדעת. הדעת, שיקול הדעת מחייב. כן, שיקול הדעת מחייב. שקל לכעוס לדוגמה. המידה הראשונה שהרמב״ם מביא, לכעוס לדוגמה. השיקול הדעת, הדעת מחייבת, שכעס, כעס זה, כעס זאת שטות. כעס בחי כסילים ינוע. זאת שטות, זה דבר מטופש. ואדם נראה שוטה גמור כשהוא כועס. ודאי שהדבר הזה הוא, כן. דבר הזה לא ראוי לברדת. אז מה שמתחייב מהדעת זה להתנהג כפי שמתחייב מהדעת. כלומר להיות שקול, להיות בר דעת. בר דעת זה הכוונה, את כל מעשיו הוא מודד לפי הדעת. הדעת מחייבת שישנם מקרים מסוימים שכן צריך לכעוס. הכעס זאת מידה שהיא קיימת באדם. בורא העולם ברא אותה באדם, והיא נמצאת באדם. ובוודאי שיש פעמים שצריך להשתמש בה. אבל כשצריך להשתמש בה לפי, כשהדעת מחייבת להשתמש בה, אז הדבר הזה הוא נעשה מכוח הדעת. כך צריך להיות. כלומר, המצווה היא לא מה לעשות, אלא איך להיראות. איך צורת האדם תיראה. צורת האדם, להידמות, כך כתוב, להידמות, כביכול בורא העולם עצמו. מנהיג את כל המידות כולם בשיתוף, במשקולת. ידוע מה שכתוב במדרש, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם כולו במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. זה לא טוב. זה לא טוב. הדבר הזה אין לו המשך, אין לו קיום. זה לא טוב. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. זאת אומרת, כביכול בורא העולם מנהיג את העולם במידות ממוזגות. במידות שהן בשיתוף. במידות שהן משקולת. מביאה בחשבון גם את זה וגם את זה. והדברים נשקלים כפי שמתחייב והשוקל והמכריע זה אותו כוח שנקרא דעת. לכן ההלכות האלה הם הלכות דעות, הכוונה. ההנהגה צריכה להיות, האדם צריך להיראות כבר דעת, וההתנהגות צריכה להיות כדבר שנובע מתוך הדעת. כך הדעת מחייבת. באופן שהמצווה, צורת המצווה, היא להידמות. הפירוש של להידמות זה כביכול כמו שבורא העולם העמיד את צורת הנהגת העולם, שהיא בשיתוף חוני המעגל, כשהוא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, בניך, בני בחוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, השפעת עליהם רוב טובה, אינם יכולים לקבל. השפעת עליהם רוב פורענות, שוב אינם יכולים לקבל. הוא שאמר הכתוב, כך כתוב הפסוק, ריש ואושר, אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. אל תיתן לי יותר מדי, לא יותר מדי מצד זה, ולא יותר מדי מצד זה. לא יותר מדי ולא פחות מדי. תן לי בשיקול. הטריפני לחם חוקי. בשיקול. וכך היא ההנהגה בדרך כלל. זאת כביכול, כך העמיד בורא העולם את ההנהגה, כך צורת ההנהגה הנכונה. כך צריך. המצווה של מידות, גם כביכול בורא העולם, קבע על עצמו את ההנהגה הזאת שנקראת מידות. בורא העולם עצמו מתנהג במידות. הוא מתנהג במידת חסד, מידת גבורה, מידת תפארת. כל המידות האלה הם כולם מידות. זה הכל מידות. מידות. רחמים, זאת מידה. כך שכביכול בורא העולם העמיד על עצמו גם את המציאות הזאת שנקראת מידות. כביכול בורא העולם עצמו מתנהג במידות. סדר הדברים הוא כזה. שורש כל המציאות כולה, עליה נאמר כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נפקעו. זאת המערכת העליונה, שהיא נקראת השכלים כולם. כל מערכות הדעת, כל מערכות השכל, כל מה שנקרא מוחין בלשון חכמים. כל מה שנמצא בראש. זה בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפקעו. ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז על זה כתוב, זה כתוב על בצלאל שבנה את המשכן. אז עליו כתוב בגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. דהיינו, חוכמה, תבונה ודעת, כך נבראו שמיים וארץ. ההנהגה היא כולה מידות. כולה מידות. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת. הנצח, ההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אלה הם שבע עמידות שבהם כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. כולם בחוכמה עשית. דהיינו, כל הדברים יצאו לגילוי. עצם מציאותם היא כולם בחוכמה, בתבונה ובדעת. עצם מציאותם. ההנהגה היא כולם עמידות. כולם עמידות. והמידות האלה צריכות להיות מידות שנובעות מן הדעת, כמובן. ככה זה כלפי מעלה. זה ממילא ככה. כולם בחוכמה עשית. כן? הכל נובע, יוצא, כן? עולה ובוקע מן הדעת. הכל יוצא מן הדעת. כך היא ההנהגה. בורא העולם העמיד על עצמו את כל המציאות הזאת שנקראת מידות, כדי, כן, להבין, כדי שהאדם הנברא יהיה כדמותינו. האדם נברא בצלם אלוקים ובדמות. צלם אלוקים זה האלמיסטימים. גם לאדם יש את הבחינה שנקראת חוכמה, ואת הבחינה שנקראת תבונה, ואת הבחינה שנקראת דעת. אבל האדם, האדם כביכול כמו למעלה, כמו כלפי מעלה, האדם יש לו בצלמנו ויש לו כדמותינו. כדמותינו זה להידמות בדרכיו, להתנהג במידות הנכונות. המידות האלה כמו כלפי מעלה, המידות האלה צריכות להיות, כן, נובעות, יוצאות, בוקעות ועולות מן הדעת. אלה הם המידות, זה יוצא מהדעת. הדבר הזה הוא מוכרע על ידי הדעת, נשקל ומוכרע על ידי הדעת. כך באופן כזה האדם צריך להיראות, כך האדם צריך להיראות, זאת צורת אדם. בצלמנו כדמותינו, להידמות, עוד פעם, להידמות, הכוונה להיות כדמותינו, זה פירוש המילה להידמות בדרכה. אז לעיין, להעמיק, להבין, אדם חייב לדעת, להבין, להבין, להשכיל בכל התורה כולה. חייב להתבונן בכל חוכמתו של בורא העולם שנמצאת בתורה. אדם חייב את החלק הבצלמנו, חלק בחוכמה, בתבונה ובדעת, זה שייך לבצלמנו. זה חלק אחד, אבל ההתנהגות, ההנהגה, היחס כלפי חוץ, חייב להיות כדמותינו, נובע מאותה דעת. כך זה צריך להיות. אותה דעת שהיא הדעת, היא הדעת. כן. שהיא מעין דעת של מעלה. זאת הדעת שמישהו בר דעת חייב בכל מצוות התורה. שיכולות להיעשות רק על ידי בר דעת. אותה דעת שהיא, כן, הלא היא הדעת אותי. זה מה שנקרא. זה מה שנקרא באמת, כן, מה שנקרא בלשון הגמרא, דעת תורה. זאת הדעת. הדעת הזאת צריכה להיות אותה דעת שהיא המכרעת בכל מערכת המידות של האדם. היא המכרעת, היא השוקלת והמכרעת בכל מערכת המידות של האדם. באופן שהמצווה של להידמות היא לאו דווקא. האדם צריך להיות במערכת הדעת, מערכת המידות, צריך להיות שקול, שקול, גם בין אומץ לב למורך לב, שקול. צריך להיות אמיץ לב, מטורף, שקופץ לתוך אש ונכנס לתוך סכנות. אז האדם הזה הוא לא בר דעת. אבל מישהו, מורך לב זה הכוונה, שהוא פוחד מחתול, או מאחבר, או ממיני, מיני... כן, כל מיני שקצים ורמסים. מילת לשכיחה, כן, כולם, כולם, כולם מכירים את זה. זה נקרא, זה חסרון דעת. זה חסרון דעת. זה, לא כך נוהג בר דעת. אז הדבר צריך להיות שקול. שקול. לא מפני צריך כאן להידמות כביכול לבורא העולם באומץ לב או כן, או באירקות לב, שזה לא שייך כלפי מעלה, אלא בהכרה הדעת. הלהידמות בדרכיו זה בהכרה הדעת צריך להיות. הדבר הזה, כן, כך הוא צריך להיראות. כך האדם צריך להיראות. כתוב ברמב״ם, בפרק ה' מלכות דעות, לשון הרמב״ם כך: כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו והוא מובדל מהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו וכולו. כתוב ברמב״ם, כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהם משאר העם, זאת החוכמה עצמה, כך הוא צריך להיות מובדל גם במעשים. כלומר, להיות מובדל במעשים זאת כבר לא החוכמה עצמה, זה כבר האופן איך שצריכים איך חכם צריך להתנהל. אבל להיות מובדל בחוכמתו ובדעותיו, זאת החוכמה בעצמה. אז כתוב כאן שהמידות זה לא ההתנהגות, איך להתנהג. זה לא שהוא צריך להיות מובדל בפעולות, במעשים, בצורת התנהגות. החוכמה עצמה מחייבת את החוכמה ואת המידות. זה החוכמה בעצמה. וכשם שזה, כן, שזאת החוכמה עצמה, אז החכם ניכר בזה, כי זאת החוכמה עצמה. ככה האדם צריך, ככה חכם צריך להיות ניכר גם בפעולותיו, גם במעשיו, שהם כבר לא החוכמה עצמה. כשאדם אוכל, לא כמו גרגרן, הדבר הזה הוא, כן, הדבר הזה הוא לא החוכמה בעצמה, אבל זאת התנהגות של חכם. צורת התנהגות של חכם. אבל כשהאדם הוא לא שקול במידות, והוא, כן, לא שקול, הוא לא מאוזן, כמו שכתוב ברמב"ם. מי שלא מאוזן במידות עצמם, אז הוא פשוט לא חכם. זאת החוכמה בעצמה. שלושת המידות האלה שכתוב במשנה, תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע, הרמב"ם מסיים: סוף פרק א', ולפי שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, והם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה. הבינונית זה נקרא השקולה, השקולה שאין בה נטייה לשום קצה. נקראת דרך זו דרך השם. דרך השם זה לא הדרך להגיע אל השם, כן, זו טעות מאוד מאוד נפוצה. דרך השם זאת לא דרך להגיע אל השם, אלא דרך השם זאת הדרך שהשם דורך בה, שכביכול השם בעצמו הולך בה. לפי, כמו שכתוב ברמב״ם, שהשמות האלו נקרא בהם היוצר, והם הדרך שאנו, הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם, משום שכביכול שמותיו יתברך, כן, הוא בעצמו נקרא כך. והיא שלימד אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כך כתוב. אז כתוב כאן שהדרך הזאת היא הדרך שאברהם, הדרך הזאת שהרמב״ם אומר, מלמד אותנו כאן בהלכות דעות, זאת הדרך של אברהם אבינו, והיא הדרך שלימד אברהם לבניו. אז כשכתוב שלימד אברהם לבניו, פירוש שבניו צריכים להיות תלמידיו. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, פירוש, הם בניו, אבל לא די בזה. הם צריכים להיות תלמידיו. הם צריכים להיות אלו שהם שומעים למה שהוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו. והרמב״ם קורא לזה היא הדרך שלימד אברהם אבין את בניו ואת ביתו אחריו. זאת הדרך שהוא לימד אותה. בזה אנחנו נעשים תלמידיו של אברהם אבין. באופן שכל מה שכתוב כאן, זה נקרא תלמידיו של אברהם אבין. זהו. כלומר, להיות כדמותינו, זה נקרא להיראות, כמו אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם, דורשים חז"ל, באברהם. אברהם, בהיברעם באברהם. זאת צורת האדם שכביכול, כן, לזה בורא העולם התכוון. בבריאת העולם הוא התכוון לצורת האדם הזאת. אלה תולדות השמיים והארץ, כאילו היה כתוב באברהם, באברהם, בהיברעם. לזה בורא העולם מתכוון. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. זאת צורת האדם. עכשיו, מתבאר מתוך כך שיש צורה, מה שהמשנה מלמדת, שישנה צורה שהיא הצד שכנגד. הצד ההפוך לכל זה. הצד שכנגד זה תלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של בלעם הרשע זה הדרך שהיא ההפך מהדרך הזאת. הצד שכנגד. אותו צד שממנו צריכים לברוח, ממנו צריכים להתרחק, ממנו. כל מי שנמצא כמו שביארנו, כל מי שנמצא בצד השני, בצד שכנגד, אין לו שייכות, כביכול. בורא העולם לא ברא את העולם בשבילו. העולם לא נברא בשבילו. לכן הוא לא נוכל את העולם הזה ולא את העולם הבא. כי בורא העולם לא ברא. אלה תולדות השמיים והארץ באברהם. לא אליו התכוונו. לא למענו, לא בשבילו נבראו שמיים וארץ. לכן תלמידיו של אברהם הם נוכלים בעולם, נוכלים בעולם הזה ובעולם הבא. יש להם את ה... יש להם. העולם הוא עבורם. למענם, כן, בשבילי נברא העולם. עבורם העולם נברא. עכשיו, מה שאנחנו לומדים מהמשנה הזאת, זה שבתמצית, בתמצית, שלושת המידות האלה, רבינו יונה כאן באבות, פירוש אבות, אז הוא אומר כל שיש בו, מבאר את לשון המשנה, כל שיש בו, שלוש מידות הללו, אז הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלוש מידות האלו, אותם בעצמם, בצד השני, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אז רבינו יונה אומר, פירוש, המשנה באה ללמד אותנו, שבשלושת הדברים האלה זה ממצא, כן, מי שיש לו את שלושת הדברים האלה, הוא תלמידו של אברהם. כנגד, בשלושת הדברים האלה, בצד ההפוך, נעשים תלמידו של בלעם. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה, אז כאן, אז הדבר כבר מאוד מאוד נוגע, באמת מאוד נוגע. אז הנה יש לנו כאן, כן, אנחנו רואים במה התחייבנו, התחייבנו להידמות בדרכה. עכשיו, בסך הכל, מדובר פה על שלושה דברים. שלושה דברים. עין טובה, רוח נמוכה, ונפש שפלה. נפש שפלה זה הכוונה, נתחיל מלמטה. נפש שפלה זה הכוונה שהיא לא מתאווה ל... כן, היא לא מתאווה לכל מיני דברים שהם תאוות בעלמא. כמו שכתוב. כמו שכתוב, כמו שקראנו בלשון רש"י. נפש שפלה היא הזהירות, כן? בתרגום החדש זה ההסתפקות. מסתפק במועט. לא מתאווה אליה. נפש רחבה, אז הוא את כל העולם הוא מוכן לבלוע. רוצה, מתאווה, לבלוע את כל העולם. נפש רחבה. נתחיל, טוב. נתחיל בעין טובה. הפירוש של עין טובה זה עין, וכאן צריך להבין היטב, היטב, באמת. הדברים הם מאוד מאוד נוגעים. אלה דברים מכריעים. כאן מדובר על... זה לא משנה כמה מצוות ומעשים טובים יש לו לאותו אדם. הדבר הזה עצמו, כן, מזכה בנוחלים לעולם הבא, או ההפך הגמור. זה עצמו. זה משנה מפורשת. עין טובה. עין טובה. עין, כביכול בורא העולם נתן לנו, שעל ידה אנחנו קולטים, תופסים את המציאות כולה. המציאות כולה נקלטת אצלנו בעין. העין היא זאת שרואה את המציאות. עין טובה מה פירוש עין טובה? למה אין יד טובה? למה אין רגל טובה? רגליים שרצות להרע אז נקרא להם רגליים רעות. אין כזה דבר. אין רגליים רעות. יש אדם רע שמשתמש ברגליים להרע. זה מה שנקרא ריצת רגליים להרע, על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע. למה זה לא אותו דבר בעיניים? יש אדם רע שהוא, העיניים שלו הם פועל יוצא של אותו אדם רע. זה לא כך. האיברים כולם הם כולם פעולות. אין אוזן רע. אין אוזן רע. האוזן שומעת מה שהיא שומעת. העין רואה באופן שהיא רוצה. כבר דיברנו על זה, כן? כשדיברנו על הקדמת פה לעין. העין רואה באופן מסוים. אני מעצב את הדברים, אני, כשאני מסתכל, אז מי שמסתכל בעין טובה רואה עולם אחר, מי שמסתכל בעין רעה רואה עולם אחר. אדם שהוא מסתכל בעולם בעין טובה רואה עולם שהוא מציאות ברכה, שפע לכל באי עולם. ככה הוא רואה, הוא רואה שהעולם הזה זה עולם שהוא עולם מלא, שייך לכולם, והעולם הוא מספיק לכולם, הוא מקום עבור כולם, כל העולם כולו. מי שמסתכל על העולם בעין רעה, אז הוא מסתכל מלכתחילה על המציאות. מה אני יכול להפיק? מה יש לי מכל זה? מה יש לי מזה? מה אני יכול להפיק מזה? ההסתכלות עצמה, דהיינו, ראיית הדברים, המציאות עצמה הופכת להיות רעה. היא הופכת להיות רעה, זאת אומרת, היא מצומצמת. רק עד כמה שזה מיטיב איתי. עד כמה שזה לא מיטיב איתי. אסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, כתוב בגמרא, מפני עין הרע. אסור לבן אדם לעמוד ולראות שדה שהיא פורחת, צומחת, מלאה בתבואה, מפני עין הרע. אני רואה את הדבר הזה, זה דבר לא טוב. אני רואה את הדבר הזה כדבר לא נכון. יש כאן מציאות מעוותת. יש לאיש הזה, יש כזה שפע של טוב. למה? יש כאן משהו מעוות. כך מסתכל אדם בעין רע. זאת אומרת, המציאות נתפסת אצלו מלכתחילה. היא נתפסת כדבר שהוא צריך. המציאות קיימת רק כדי... היא שייכת לי. היא מלכתחילה שייכת רק לי. כל מי שמסתכל על העולם בעין טובה, אז הוא מצרף את עצמו לאותה בריאה שכביכול בורא העולם ראה כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. כל מי שמסתכל בעין טובה רואה בריאה שהיא נבראה עם וירא כי טוב. אבל אדם שמסתכל בעין רעה, אז הוא לא רואה את הבריאה שהיא כי טוב. היא לא כי טוב. היא לא כי טוב. היא תהיה טוב אם היא תהיה טובה אליי. בתנאי. בתנאי אם היא תהיה טובה אליי. אבל אם היא טובה לאחרים ולא טובה אליי, אז היא רעה. אז היא בריאה לא מתוקנת. אדם כזה שמסתכל בעין רעה, מפקיע את עצמו, הוא לא חי באותה מערכת שבורא העולם יצר. בורא העולם ברא בריאה עם וירא כי טוב. על כל חלק וחלק מחלקי הבריאה, ועל כלל הבריאה כולה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל וירא אלוקים כי טוב זה על כל חלק וחלק מחלקי הבריאה. וירא כי טוב, וירא כי טוב. כל חלק וחלק הוא טוב. טוב, 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 טוב. טוב זאת השפעה של... כל רע, פירוש המילה רע בלשון הקודש, זה נקרא שאני לוקח את הדבר הזה ושובר. אני שובר את הדבר. פירוש המילה רע זה ל... כך כתוב בכל הראשונים. רע זה כמו סולם רעוע, שהוא שבור. או רוע התרועה הארץ, או תרועם בשבט ברזל, זה הכל תשברם, זה נקרא לשון שבירה. עולם טוב זה עולם שהוא נברא כדי להשפיע טוב לכל באי עולם. העולם כולו הוא כולו טוב. זה נקרא עין טובה. אין נותנים כוס של ברכה לברך, אלא לטוב עין. שנאמר, טוב עין הוא יבורך. קרינה ביברך. כתוב חסר. טוב עין הוא זה שמקבל את הכוס לברכת המזון. שלושה דברים כתוב כאן. עין, עין, רוח, נפש. נפש, רוח, עין, זאת המציאות עצמה. רוח, זאת ההתנהגות. נפש, זאת מערכת הצרכים. כל מי שמערכת הצרכים שלו היא בלי גבול ובלי תכלית. את כל העולם הוא מוכן לבלוע. והוא... זה נקרא לחיות מחוץ למערכת הדעת. כל שלושת החלקים האלה הם חלקי הנפש. זה מה שנקרא נפש, רוח, נשמה. נפש, רוח, נשמה. הנשמה במקרה הזה זה העין שהיא מה שנקרא מחשבה, דיבור, מעשה. העין היא תפיסת המציאות. תפיסת המציאות, עצם תפיסת המציאות. זה העין. עין רעה תופסת מציאות רעה. רוח גבוהה. אז היחס, יחס בעולם, הופך להיות דבר, זה הופך להיות חורבן. זה יחס בלתי אפשרי. אין שום אפשרות של חיבור בין בני אדם, בזמן שבני אדם מסתובבים עם רוח גבוהה. כל רוח גבוהה סותרת כל יחס. אין שום אפשרות חיבור. אין שום אפשרות של חיבור ודיבוק בעולם כפי שבעיניו של מי שיש לו עין רעה. רק הוא יכול לחיות בעולם הזה. רק הוא. אבל אין שום אפשרות חיבור, אין שום אפשרות קשר. שום אפשרות קשר בעולם כזה. זה עולם שהוא מופקע ממה שמתחייב מהדעת. מישהו בעל נפש רחבה הוא בלתי אפשרי, הוא בלתי אפשרי. הכל, יש גבול, יש גבול. אי אפשר בשום פנים ואופן שכל אחד ואחד יתפשט בלי גבול. כל מי שמתפשט בלי גבול, אז הוא בולע את כולם. אין שום אפשרות של היות יחד, היות בשיתוף, היות בצורה של חיבור בין כולם עם שלושת המידות האלה. כלומר, שלושת המידות האלה הם המידות שהם הבסיס של בר דעת. עין, רוח, נפש. עין טובה, רוח נמוכה. רוח נמוכה סובלת את כולם, וכולם סובלים אותו. אין מי שיתנגד אליו. מישהו בעל רוח גבוהה, יש לו המוני מתנגדים. המוני מתנגדים. לא רוצים אותו. לא רוצים אותו. אדם כזה סותר יחס. אדם בעל עין רעה סותר את המציאות עצמה. אדם בעל נפש רחבה, הצרכים שלו הם בולעים את כל העולם כולו. דור המבול, מלאה הארץ חמאס מפניהם. כל אחד ואחד עשה את כל מה שליבו חפץ. כשכל אחד עושה את כל מה שליבו חפץ, אז העולם חייב להיחרב. אין שום אפשרות. אין שום אפשרות. שבעולם יחיו אפילו שני בני אדם, שכל אחד עושה את הכל. הברכה בעולם, הברכה. זה אברהם אבינו. עליו ואליו נאמר והיה ברכה. הכללה בעולם זה בלעם. כללה, פירוש. כללה זה נקרא, יש מישהו שהוא מקולל. מקולל זה הכוונה, כל זמן שהוא נמצא בעולם, אז העולם מופקע מברכה. ומכיוון שהעולם נברא באות ב' כמו שידוע, בראשית, משום שהאות ב' היא האות של ברכה. כמו שידוע. אז האדם הזה הוא, האדם הזה הוא האדם שהוא עומד מחוץ לבריאה. הוא מחוץ לסדר העולם. זה מה שרצינו לבאר. המערכת של המידות זאת מערכת ענקית, ענפה. אבל מלמדים אותנו שזאת מערכת מכרעת. מי שלא משתדל בזה, מי שלא מתקן את זה, מי שלא משפר את זה, מי שלא שם לב לזה, אז זה יכול להיות מלא כרימון במצוות ומעשים טובים. ורחמנא ליצלן, עליו נאמר הפסוק, כן. ואתה אלוקים תורידם לי באר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. חס וחליל. זה הלקח שרצינו ללמוד היום בנוגע, זה מה שנוגע לפרשת השבוע.